היום לתת שיעור מבוא בספר שמואל. הכותרת שהייתה הייתה קצת מפעת. מי שחשב שאני אדבר על ההבדלים או על הקשר שבין תפילת חנה לשירת דוד, טועה. לא זאת הייתה הכותרת. הכותרת שאני ביקשתי לרשום הייתה ספר שמואל בין תפילת חנה לשירת דוד. זאת אומרת, ספר שמואל מסתרע בין תפילת חנה עד שירת דוד. זה פחות או יותר, תפילת חנה נמצאת פחות או יותר בתחילתו של הספר, שירת דוד נמצאת פחות או יותר בסופו של הספר, וכך אני בעצם לוקח את המסגרת הזאת של ספר שמואל, ובדרכה אני רוצה להתבונן על הספר. טוב, אז אחרי שתיקנו את הכותרת, עכשיו נדבר לגוף הדברים. נביאים ראשונים, יש לנו ארבעה ספרים בעצם. יש יהושע, שופטים, שמואל ומלכים. ידוע לכם כבר שהחלוקה המשנית א' וב' גם בשמואל, גם במלכים, היא חלוקה מאוחרת, אין לה שום משמעות בצד האמיתי. ספר שמואל הוא ספר אחד, ספר מלכים הוא ספר אחד. כך שיש לנו בעצם ארבעה ספרים שמקיפים פחות או יותר תקופה של כ-850 שנה, של מימי ההתנחלות וההתיישבות בארץ עד חורבן הבית הראשון. לארבעת הספרים האלה יש ככה, זה הולך בזוגות, שניים ושניים. יהושע ושמואל מצד אחד, ושופטים ומלכים מצד שני. נתחיל בשופטים ומלכים, שהם שני ספרים שניתן להתבונן בהם, כי הם מספרים סיפורה של תקופה. כל תקופת השופטים, בערך 360 עד 400 שנה, פחות או יותר, בערך 360 שנה, 380 שנה, זה פחות או יותר תקופת השופטים, כל כולם מתגלגלת ומתגוללת בספר שופטים. אותו דבר תקופת המלכים, פחות או יותר מסוף ימי דוד, זה בספר מלכים, מסוף ימי דוד, ועד סוף תקופת המלוכה. גם כן סדר גודל של בערך כ-400 שנה, גם כן נמצא בספר מלכים. מה שנשאל לנו בספר יהושע ובספר שמואל, ספר יהושע מספר סיפורו של דור אחד, דור הכיבוש וההתנחלות, דורו של יהושע אם נרצה. יהושע מת או נפטר בסופו של ספר, בסופו של ספרו, כן? כך שהסיפור מספר את סיפורו של דור יהושע, דור הכיבוש וההתנחלות. ספר שמואל גם הוא מספר סיפור אומנם של לא דור אחד אלא של שני דורות, שלכן באמת שמואל לא נמצא כבר בכל שמואל ב', בסוף שמואל א' כבר שמואל נעלם מהתמונה, אבל בכן הספר נקרא ספר שמואל, נדבר גם על זה קצת, אבל הוא מספר סיפורם של שני דורות. דור של, אם תרצו, שמואל שאול, ועל הקשר ביניהם עוד נדבר עוד מעט, הקשר, דור של שמואל שאול והדור של דוד. אלה הם שני הדורות שבהם עוסק ספר שמואל. זה במבט על, כשאני מתבונן בספרים האלה, שחשוב לשים לב לנקודות האלה. ספר יהושע יחסית הוא ספר פשוט, הוא מספר סיפורו של באמת הדור הכיבוש וההתנחלות. ביחס לספר שמואל, שזה בעצם יהיה מרכז דיוננו ועיוננו היום, המבט הוא על שני דורות, אם תרצו, על שאול ודוד, כששמואל נמצא במעטפת, אבל הסיפור הוא סיפורם של שאול ודוד, ואני רוצה להתייחס אליו בעוד דקה קצרה. דבר נוסף שאני רוצה לשים לב אליו, להבדל בין ספר שמואל לספר מלכים. אגב, את לא יודע אם אתם יודעים, כדאי שתדעו שיש גם אצל כל מיני גורמים שהם לא שלומי אמוני ישראל, חלוקה של ספר שמואל וספר מלכים נקראים ספר המלוכה בישראל, והם מחולקים לארבעה חלקים. יש מלכים א', ב', ג', ד', אם תרצו. אבל אנחנו אמונים על החלוקה הזאת של שמואל ומלכים, וזאת מפני שספר מלכים אומנם מספר את סיפור המלוכה, סיפורה של המלכות, כן? דרך האישים שנושאים את כתר המלכות, וזה פחות או יותר כל הגלגולים שנעשים בספר מלכים. כשספר שמואל, הייתי קורא לו לא סיפורם של המלכים, אלא כינונה של המלכות בישראל, או אם תרצו, וזה הדבר המרכזי בעיניי בספר שמואל, המוקד שלו הוא בשאלת צידוקה של המלכות. עד כמה המוסד הזה הוא מוסד טוב, רצוי, מתבקש, כן, לא, מהן מגמותיו וכו'. אם תרצו, עיקרו של ספר שמואל עוסק ביחס שבין של שאלת מלכות אדם מול מלכות שמיים. כי רעה גדולה עשיתם לשאול לכם מלך והשם אלוקיכם מלכיכם, וכשהמתח הגדול הוא בין, אם תרצו, הקימותי את דבר השם של שאול אחרי מלחמת אגג, מלחמת עמלק, הקימותי את דבר השם, אל מול אותו פסוק שמופיע בסוף לאחר שירת דוד, כן, מושל באדם צדיק, מושל ביראת אלוקים. נקודה נוספת שיש לנו בספר שמואל, שהיא נקודה משמעותית, היא, אם תרצו, ספר שמואל מעביר אותנו בעצם גם במישור של המלכות או של הנהגת העם, וגם במישור של הנהגה הרוחנית, הוא מעביר אותנו או מכין אותנו לקראת מעבר משמעותי. ואני מתכוון קודם כל, הוא מעביר אותנו מההנהגה השבטית של תקופת השופטים, על הקשר שופט שבט, ודאי שמעתם בלימודי ספר שופטים, אמרתם ספר שופטים עכשיו, נכון? אז על זה ודאי שמעתם, כן? אז הוא מעביר אותנו מספר שופטים, או מההנהגה השבטית של ספר שופטים, אל ההנהגה הלאומית של המלך. המלך כבר מדבר, אנחנו מדברים על מנהיג לאומי, מנהיג לעם, זאת נקודה אחת מרכזית. נקודה שנייה היא המעבר, אם תרצו, מן המנוחה אל הנחלה, כן? משילו אל בית עולמים, כשספר שמואל מכין, עוד לא, בספר שמואל עוד לא נראה את בית עולמים, את בית המקדש, אבל אנחנו נדבר על נדבר עליו, שמואל בית רגזיין, על קשת דוד לבנות את בית המקדש, ועל הקשר בין בקשת דוד לבנות את בית המקדש לבין בית המלוכה. זאת אומרת, אני אדבר כרגע על מעבר מהנהגה שבטית להנהגה לאומית, למלכות, כן? משופטים למלכים, ואני מדבר על המעבר ממשכן למקדש. אבל גם זה, שני המעברים האלה שאני רוצה להגיע אליהם, דהיינו, מקדש, מלך, עיר, מלוכה, איך אמרתי, עיר? מקדש, מלך, עיר, מלוכה, נכון? מקדש, מלך, עיר, מלוכה, אני רוצה לעשות את שני הדברים האלה, יש קשר בין מקדש לבין מלכות. כי ההנהגה ארעית משוכנת בבית ארעי. ההנהגה מדינית משוכנת בבית רוחני ארעי. וההנהגה המדינית קבועה גם משוכנת בבית ארזי, בבית מקדש. והלא, יש קשר לדברים, הרי זה כל הדבר, אמרתי שהמתח הזה בין מלכות אדם למלכות שמיים, זה בעצם מהותו של הספר הזה. ואכן, כשדוד מבקש לבנות בית השם, מה התגובה שהוא מקבל מנתן הנביא? בדבר השם בתחילה חשב נתן הנביא לאפשר לו, אבל אחר כך אומר לו הקדוש ברוך הוא לנתן, מה המשפט המרכזי שאומר נתן לדוד? יגיד לך השם, קיווה היא תבנה לך השם. זאת אומרת, עוד קודם שאתה תבנה בית מקדש, השם ייתן לך בית מלוכה. ומה ההבדל בין מלוכה לבין בית מלוכה? כשיש דור שני. כשיש דור שני, אז זה הופך להיות כבר בית, שושלת. כל עוד רק דוד הוא הראשון, הוא היחיד שמולך מביתו, אז הוא מלך. רק כששלמה ימלוך תחתיו, שלמה בנו ימלוך תחתיו, רק אז יש לנו בית מלוכה. כשיש בית מלוכה, יכול לבנות בית מקדש. זה אם כן הדבר המרכזי. גם במישור המקדש, גם במישור המלכות, אנחנו חווים בספר שמואל איזשהו עימות במבט על המקדש ועל משמעותו של המקדש בין אלי שנמצא בערוב ימיו לבין שמואל שמחליף אותו ובין שאול לבין דוד במבט על המלוכה. ספר שמואל כאמור הוא סיפורה של כינון המלוכה או מעמד המלכות בישראל, כיצד היא יכולה להתכונן לעמוד, להיות מכוננת, כן? בצילה של מלכות שמיים. זה בעצם עיקרו של ספר שמואל, כפי שמיד נבאר את הדברים. ומול זה בעצם הסיפור הוא סיפור של איש, סיפור של שמואל. עכשיו, רבים מאיתנו אומרים, מה איך יכול להיות סיפור של שמואל, סיפור של איש? ועלו שמואל מת כבר בשמואל א' פרק כ"ה, כן? יש לנו עוד כמה פרקים טובים בשמואל א', ואחר כך בכלל כל שמואל ב' שבהם שמואל בכלל לא מתפקד. אז מה לנו כי נאמר שספר שמואל הוא ספרו של האיש שמואל? והגמרא בבבא בתרא אומרת שמואל כתב ספרו. שואלת גמרא והכתיב ושמואל מת דאסקי גד החוזה ונתן הנביא. אז כשאומרים דאסקי שהשלימו אותו גד החוזה ונתן הנביא, אז אם מדובר באיזה שמונה פסוקים אחרונים של תורה, אז בסדר, אפשר לדבר, יש שמונה פסוקים שמשה מת, וימות משה כתוב בשמונה הפסוקים האחרים של התורה, אז אפשר להגיד שמישהו ישלים אותה. יהושע ישלים, משה כותב בדמע, יש כל מיני זה. אבל כשמדובר על כ-50% מן הספר, כן? שם כבר יותר קשה לדבר על ספר של שמואל ומישהו משלים אותו. זה לא נשמע סביר. אבל אני בכל זאת חושב שספר שמואל הוא סיפורו של שמואל, גם אם הוא מובא לנו בפיו של גד ונתן. גם אם הוא ממשיך לאחר מותו של שמואל. זה עדיין הסיפור הוא סיפור של שמואל. כדי להבין למה הסיפור הוא סיפור של שמואל, אז קודם כל בוא נדבר על שמואל. שמואל, אם ננקד את זה קצת אחרת, אז נקבל את שמו אל. בסדר? אני יודע שאני עושה שם מדרש שם, לא המדרש שכתוב בפסוקים. כי חנה קוראת לו שמואל, כי מהשם שאלתי הוא, נכון? אבל כולנו יודעים שאם רוצים לקרוא מישהו על שם שהוא שאול מהשם, צריכים לקרוא לו
שאול.
שאול, כפי שכתוב שם בפרק, כל הימים השם הוא זה, שאול הוא להשם, כך כתוב. נו, אז לכאורה צריך לקרוא לו שאול. אבל יכול להיות שלא קראו לו שאול כדי לא להתבלבל עם שאול שעתיד למלוך, אבל ברור לנו שהקשר הזה של מדרש השם של שמואל, כי מהשם שאלתי הוא, כן? עם שמו של שאול המלך, הוא מדרש וזיקה שטוענת הרבה עומק בעניין הזה. אבל נדמה לי, כן, שברגע שאדם הוא שאול להשם, אז המובן של השאלות להשם זה מובן שבעומק העניין המשמעות שלו היא של ההתבטלות של האדם לגמרי לרצון השם. עד כדי כך שכביכול שמואל שמו אל. דהיינו כל הווייתו וכל קיומו אינו אלא כלי לגילוי השכינה, ואם נרצה, כן, זוהי בעצם השמועה של מלכות. משמעותה של מלכות היא זו. מלכות בשר ודם, לית לה מגרמה ולמידה, אין לה משל עצמה ולא כלום, וכל מהותה של מלכות, כל כולה אינו אלא כלי לגילוי או לגילוי של מלכות שמיים בארץ. דהיינו, אנחנו בני שיעור א' מתעסקים עם זה באיזושהי נקודה קטנה במסגרת השיעור שלנו ביום חמישי, עכשיו נכנסנו בדיוק לנקודה הזאת, אני רק אזכיר כאן בקצרה נקודה אחת, והיא שבעצם כל מהותה של מלכות בשר ודם היא לגלות מלכות שמיים בארץ. הקדוש ברוך הוא רוצה למלוך על עם ישראל, למלוך עלינו דרך הממסד של המלוכה. וישב שלמה על כיסא השם למלך. כיסא המלכות הוא כיסא השם. מלך בשר ודם יושב כביכול, כביכול יושב על כיסא הכבוד. שזו המשמעות המרכזית. ולכן כל כך קשה הוא הקשר מצד אחד של שמואל שאול לשאול המלך, כן? וכמה קשה הניתוק הזה, ויחזק בכנף מעילו ויקרע, כששניהם רוצים, שאול רוצה את הקשר עם שמואל, אבל כשהוא מושך, אז ויחזק בכנף מעילו ויקרע, והקרע הזה מסמל את הקרע הגדול של שאול, שאינו עומד באתגר הגדול של המלוכה. אשר כן, הוא נדחה מן המלוכה בגלל הכישלון שלו, בדיוק בנקודה הזאת, כפי שעוד מעט נראה. אבל בואו ניגש בכל זאת לכותרת, כי מזה, בשביל זה באתם, ראיתם כותרת, אז אני צריך להסביר, גם להצדיק את הכותרת. הכותרת מדברת על ספר שמואל בין תפילת חנה לשירת דוד. בואו נדבר על תפילת חנה בכמה, במבט קצר לרגע. אני מקווה שאת הפסוקים של תפילת חנה אתם מכירים. אני לא צריך עכשיו, זמננו קצר ואני עוד, מחילה, אני אסיים טיפה לפני, כי אני צריך עוד להגיע לתפילת ערבית בשבע ורבע, במקום אחר לא פה בישיבה. אז הולך ללמוד עם הבן שלי עכשיו, אז אני צריך להיות תמיתו. אז אני אומר כך, תפילת חנה, בעצם מדובר באישה שהייתה עקרה, זעקה לשם וביקשה איזה שהקדוש ברוך הוא יפקוט אותה בזרע של קיימה, ואכן זכתה. ובא להודות לקדוש ברוך הוא ותתפלל חנה ותאמר, עלץ לבי רמה קרני רהב פי אלוהי ושמחתי בשועתך. היא מדברת שמה הודעה גדולה לקדוש ברוך הוא. והפלא הגדול הוא דווקא למילה הראשונה. על הכותרת, ותתפלל חנה. מצאנו כבר בתנ״ך לא מעט שירות, לא מעט הודעות, שאדם או עם שזוכים לישועה, באים ומודים לקדוש ברוך הוא, אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, ותה שם דבורה וברק בן אבינועם, ותה להם מרים שירו להשם כי גאו גאה, ועוד כהנה וכהנה, אז השיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר הנולה, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, מצאנו מספיק, הכל בשירה. תפילה, ככותרת לפרק הזה של חנה, היא באמת לא כל כך במקום, כי מה לתפילה בפרק הזה? היה יותר מתאים, ותשר חנה, ותודה חנה, ותהלל חנה, משהו שקשור לפעלים האלה, ותפילה. תפילה לא, זה לא בדיוק הכותרת שהייתי מצפה לראות. ונדמה לי שאכן חנה בדברים האלה, היא חנה חיה בשלהי תקופת השופטים, כפי שאנחנו יודעים. תקופת השופטים מתאפיינת בגדול תחת הכותרת של אם נרצה, בימים ההם אין מלך בישראל, בימים ההם אין חזון נפרץ, אין נבואה, נבואה לא נמצאת בפסגתה, מלכות לא נמצאת בפסגתה, מה נשאל לנו? כהונה, כולנו יודעים, יש מלך כהן ונביא, זה שלוש המערכות ההנהגה של העם, כן? ולגבי כהונה, די לראות את מה שקורה עם אלי, עם בניו, ודי לראות ש... בעוד מעט קט ממש יהיה חורבן משכן שילו ואלי ילך לעולמו, ואנחנו מבינים שכאן עם הכללה שרובצת על בית אלי לאורך הימים, אז אנחנו מבינים שבשלושת האינסטציות האלה, שלושת המסגרות האלה, המערכות האלה של מלכות, כהונה ונבואה, הן שלושתה נמצאות כרגע ממש ממש בשפל המדרגה. ואנחנו פוגשים את חנה שנמצאת במזה מצוקה אישית, פרטית, שזועקת את זעקת העקרה שמבקשת להיות אם הבנים שמחה, ואכן זוכה לזה. ונדמה לי שחנה בדבריה היא נעה מרמה קרני בהשם, רחב פי על אויביי, כי שמחתי בישועתך, על אותה ישועה שזכתה לה, אבל היא מבקשת את, לא רק רמה קרני בהשם, אלא את וירם קרן משיחו. שם בסוף הפרק, בסוף השירה, בסוף התפילה של חנה, אם תרצו, שם מופיעה התפילה. השם יחתו מריביו, עליו בשמיים ירעם, השם ידין נפשי ארץ ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. במידה רבה מה שחנה מבקשת, שלא רק חנה... האישה, ההכרה, תזכה להיות עם הבנים שמחה, אלא גם, אם תרצו, כנסת ישראל, כולה, תזכה להיות, להיגאל, להיוושע, ייתן עוז למלכו, ירם קרן משיחו. זה מה שהיא מבקשת. ובמידה רבה, ניתן לומר שחנה בתפילתה בעצם מבקשת שישועתה האישית תהיה, תהפוך להיות גם הישועה לאומית. דהיינו, לא רק בן היא מבקשת, היא מבקשת בן כזה שהוא זה שיביא גם את הישועה הלאומית, יביא ויכונן את ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. אני לא אכנס כאן לכל הפרטים של תפילת חנה, מי שירצה יוכל לראות דברים שכתבתי בעניין הזה מזמן, יש גם בדף קשר לפני הרבה שנים, תסתכלו בארכיון, כתבתי שם משהו על הקשר בין תפילת חנה לתפילת מוסף של ראש השנה, ושם יש דברים מעניינים, מי שירצה יוכל, יצא גם בספר זיכרון לאח של בוגר שלנו שנהרג בליל ראש השנה נגוהות. זוכרים שפעם היה פיגוע בנגוהות בליל ראש השנה? היה לפני כמה שנים טובות. ואז יצא ספר לזכרו, נדמה לי שהספר נקרא זכויות כרימון, אם אני זוכר נכון, משהו כזה. וגם שם יש דברים שכתבתי בהקשר הזה של תפילת חנה, וזה קטל לתפילת מוסף של ראש השנה, אז מי שירצה יוכל לעיין שם, לראות את ה... מבט היותר שלם על תפילת חנה. מה שמעניין, אני כרגע מדבר רק מהצד שמעניין אותנו, כרגע לא מעניין אותנו ראשונה, ולא מעניין אותנו כל הפילוסופיות והאמונות והדעות ועקרונות האמונה שמופיעים בתפילת חנה, שהם דברים גדולים, בקצרה הם בעצם מלכויות, זיכרונות ושופרות, אבל זה רק רומז כאן את הדברים, לא נכנס לעניין עצמו. מה שחשוב לי הוא שבעצם חנה מבקשת שישועתה האישית, הפרטית, כן? תהיה גם הישועה הלאומית. עד כדי כך, חז"ל כבר עשו את זה בדרכם, באמצעות מדרש, כדרכם תמיד הם דורשים דרשות שהן בעצם משמשות איזשהו, רואות איזה מבט עמוק, ראייה עמוקה של מה שקורה כאן בספרנו. וכאן פשוט זה דרך הפסוק שאמרה חנה בתפילתיו, כשהיא ביקשה את הזרע, היא ביקשה את הבן, היא אמרה, ונתת לעמתך זרע אנשים. והביטוי הזה, זרע אנשים, מטריד את חז"ל, גם בפשוטו של מקרא הוא מטריד אותנו, מה פירוש זרע אנשים? ואכן יש פירושים שונים לביטוי זרע אנשים. בגמרא עצמה, במסכת ברכות, מופיעים למיטב זיכרוני שלושה פירושים. או זרע אנשים, לפי פירוש אחד, זה גבר בגוברין, בתרגום לעברית, גבר שבגברים, מה שנקרא היום גבר לעניין, משהו מצ'ויסטי כזה, משהו רציני, זה פירוש אחד שמופיע בחז"ל, גבר בגוברין. פירוש שני מופיע בחז"ל, זרע אנשים, לא גדול, לא נמוך, לא שמן, לא רזה, לא גבוה, לא נמוך, לא חכם, לא טיפש. זה, בקיצור, איך? ילד נורמלי, זה מה שביקשה. זרע שנטמע בין אנשים, שהוא משתלב יפה עם הסביבה, הוא לא בולט, בתוך עמי אנוכי יושבת. זה פירוש שני. אלה פירושים על דרך הפשט. שני הפירושים האלה. יש פירוש על דרך הדרש, שחז"ל אומרים, ונתת לעמתך זרע אנשים, זרע שמושך שני אנשים. שאול ודוד. ואז כאן כמובן רואים שבעצם היא מבקשת ישועה פרטית, אבל היא מבקשת שהישועה הפרטית היא זאת שתהיה הישועה הלאומית. היא מבקשת שהרם הקרני בהשם יהפוך להיות וירם, ויתן עוז למלכו וירם קרן לשם. זה מה שהיא מבקשת. ואכן זה מסמל את הדבר הזה, העובדה ששמואל בעצם כל חייו לא מתפקד כבנה הפרטית של חנה, כי ברגע שהיא קיבלה אותו, היא לא ראה אותו בכלל כבנה. באותו רגע היא משאילה אותו לעם, משאילה אותו להשם, משאילה אותו להיות כלי קודש, והוא בנה של האומה הישראלית כולה. כי הוא לוקח אחריות על הובלת כינון המלוכה בישראל. כשאם כבר נראה את הסגירה של המעגל, נאמר רק בקצרה, מה שכתוב כאן, ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו בתפילת חנה, כן? כתפילה, כציפייה לעתיד, כן? הרי שבסופו של דבר, בסופו של התהליך, כשמגיעים לסוף ימי דוד, ודוד שר להשם על כל הישועה שזכה לה במשך כל ימי חייו, הוא יאמר שם כבר כעובדה, לא כתפילה, ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, כי כבר נתן עוז למלכו וכבר הרים קרן למשיחו, לכן דוד יאמר שם, מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו, לדוד ולזרעו עד עולם. שם הציפייה והתפילה היא שזה יהיה עד עולם, שיהיה לזרעו עד עולם. אבל העובדה, השם כבר נתן עוז למלכו והרים קרן למשיחו אצל דוד. ודוד כבר מימש. את הייעוד הזה, התפילה הזאת שמופיעה כאן בתחילת הספר כתפילה, בסופו של הספר מופיעה כשירה. והנה לכם בין תפילה לבין שירה. הלוואי שכל התפילות שלנו תסתיימנה בשירה, כי כל התפילה ברגע שהיא מתממשת, אנחנו יכולים גם לבוא ולשיר להשם ולהודות לו על הטובה של גמלנו. אם כן, עיקר מפעלו של שמואל הוא משיחת שני האנשים הללו. בעצם כינונה של מלכות. זה שמדובר בשני אנשים זה רק פשוט בגלל שהניסיון הראשון היה כושל, ולכן צריכים את האיש השני שאמור לתקן את מה שהראשון נכשל בו, ובעקבות זה בא דוד. כאמור, השאלה המרכזית שניצבת לפתחו של ספר שמואל, ו... בעצם לפתחם של שאול ושל דוד. וניתן לראות את זה גם בפרקים האלה שעוסקים בבקשת המלוכה. וניתן לראות את זה גם בהתנהלות של שאול שלב שלב, קודם כל בדרישה בשלב הראשון שם להמתין שבעה ימים ולא להיבהל. לא להיבהל גם כשיש לחץ ויש מתח בסוף היום השביעי. ושאול אז לא מסוגל יותר להמתין, ושמואל כועס עליו. ואחר כך גם במלחמת אגג, מלחמת עמלק, מלחמה שבה בגללה הוא גם איבד סופית את המלוכה. כל הדברים האלה בעצם מציבים אותנו בפני המתח הקשה הזה של מלכות אדם מול מלכות שמיים. הקדוש ברוך הוא מלכו של עולם, הוא זה שבפועל מנהיג את כל העולם כולו, וודאי וודאי את עם ישראל בארצו. לא נתקנו עלילות, כדברי חנה בתפילתה, הוא מתכנן את עלילות העולם, הוא גיבור איש מלחמה, נלחם את מלחמות ישראל, הוא ספר התורה שיוצא עמם למלחמה, הוא השופט כל הארץ, אלוקים ניצב בעדת אל, בקרב אלוהים ישפוט, ושפטנו מלכנו ונלחם מלחמותינו, לקודשא בריך הוא. כל בקשת מלכות, כל בקשת מלכות, בעצם מלווה במתח אדיר, מה מחפשים. אני לא אכיל כרגע בדקדוקים, תנה לנו מלך ככל הגויים וכולי, האם מדובר במעיסת כביכול שלטון השם, מלכות שמיים, או בניסיון לבקש באמת מלכות שמיים, אבל כיוון שמלכות שמיים בא לידי ביטוי בארץ באמצעות מלך בשר אדם, מבקשים מלך בשר אדם שיהיה נציגה של מלכות שמיים. נדמה לי שמי שמתבונן בפרשת המלך בתורה ופרשת המלך שבספר שמואל יודע ומבין את המתח ואת הקושי הקיים כאן, של פרשת המלך בתורה היא פרשה בלתי אפשרית כפרשת מלכות. כי מה כתוב שם? כי תבוא לארץ ואמרת אשים עליך מלך, ככל הגויים אשר סביבותי, סוף תשים עליך מלך, שיבחר שם מלכך בו לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, וכו'. כתוב שם כל מיני דברים. ומה אותו מלך אמור לעשות? לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף זהב, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, וכו'. טוב, נו. אז מה זה מלך? מלך זה אישי בבוחר, נכון? אסור שיהיה לו סוסים, אסור לבחור שיבה שיהיה לו רכב, אסור שיהיה לו נשים, כי חיים בצברו ויעסוק בתורה, ומה עוד? אסור שיהיה לו כסף, הוא צריך לשבת ללמוד, כן? וצריך להיות לו ספר תורה, אז הוא יושב, שיש לו ספר תורה שהוא קרא בו כל ימי חייו, זהו, למה אני אעריך עמים על נורתו הוא ונה וקרב ישראל? זו מלכות? זה מלך? איזה מין מלכות מצוירת לנו בתורה? אז כמובן, אבל המלכות האמיתית, כן? שאם אתה רוצה לדעת מה הוא מלך, מלך צריך לנהיג את העם. או, על זה יש לנו כבר פסוקים יפים. ויאמר בספר שמואל, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ופרשיו, ורצו לפני מרכבתו ורשום לו שרי אלפים ושרי חמישים, ולחרוש חרישו ולקצור קצירו ולעשות כלי מלחמה כדי לרכבו, ואת בנותיכם ייקח לרקחות, טבחות ורופות. יש מגזר ציבורי, צריכים לטפל, מלך צריך להיות שיהיה לו משרד כלכלה ומשרד בריאות ומשרד ביטחון, וכל המשרדים וכל המערכות של ניהול מדינה, אז הוא צריך. הרבה מאוד הוא צריך לצורכם יעשור, ייקח מיסים ויקח אתכם גם לעבדים ויגייס אתכם לצבא ולמילואים וכו'. יש, זה מה שנקרא, זה מלכות. נדמה לי שמרכז פרשת המלך בתורה היא בעצם לומר לנו את הדבר הבסיסי הזה, שעיקרה של מלכות עובדת היא אותה חוסה בצל השכינה. והייתה עמו וקרה בו כל ימי חייו. והמגבלות האלה, שלכאורה הם אלה שנותנים את העוצמה ואת הכוח, כסף וזהב, סוסים, מלחמה, כסף וזהב זה משרד אוצר, כן? ונשים, מה הם שלושת המשרדים המרכזיים במדינה? אוצר, חוץ וביטחון, נכון? אז ביטחון זה סוסים, כן? ואוצר זה כסף וזהב, וחוץ זה נשים. זה ידוע. מה זה? מה ייקח שלמה את בת פרעה? כל הדברים האלה. נשים, ותסתכלו באירופה של כל ימי הביניים, תסתכלו זה, תמיד נשים זה בעצם, אם תרצו, שגריר מדינה מסוימת אצל מישהו אחר, אצל במלכות אחרת, זה שאני נותן את ביתי לאותו, זהו שהוא נותן לי את ביתו. ובשלושת העמדות המרכזיות, אומר הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מחפשים להשתלט על העולם. אתה לא יכול להשתלט על העולם. הקדוש ברוך הוא כבר מלכו של העולם. אתה צריך להנהיג את עם ישראל. ולכן הוא מציב מגבלות, אלה מגבלות של שחרון הכוח. שהיה מי שעבר על המגבלות האלו, נכון? היה מי שעבר. מי עבר? שלמה. עבר על המגבלות הללו, כן? כי הוא מה הוא חשב? ולא ירבה לו פן, יעשו לו רבו. הוא אמר, אני ארבה ולא עשו. כן? הוא חשב, איתי אל ואוכל. נכון? אבל מה הוא גילה בסופו של דבר? מה שהוא גילה בסופו של דבר הוא דבר הבא. סוף סוף משלה. דברי למואל מלך מסע אשר ישרתו עמו. מה ברי? כן, סליחה, פרק למד. גם פרק למד א' יש שם דברים, אבל פרק למד. דברי אגור בן יקה המסע, נאום הגבר לאיתיאל, לאיתיאל ואוכל. ואז מה המסקנה שלו בעקבות כל זה? כבר אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי. אני מזכיר לכם שאת זה אומר החכם מכל אדם. כבר אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי. ולא למדתי חוכמה ודעת קדושים עדה. מי עלה השמיים וירד? מי אסף רוח בחופניו? מי צרר מים בסמלה? מי הקים כל עשי ארץ? מה שמו ומה שם בנו כי תדע? כל אמרת אלוה צרופה מגן ולחוסים בו. אל תוספ על דבריו. אל תנסה להתחכם על דבר השם. פן יוכיח בך ונחזבת. זהו הדבר המרכזי שנאמר כאן. ובכן, כאמור, בעיית המלכות והגבולות שלה קשורות קשר מהותי לרצון לחיות אכן תחת שלטון, תחת מלכות שמיים. שמואל, חש, בבקשת המלוכה על ידי העם, שבני ישראל מבקשים להתרחק מהשם. אולי בעצם העובדה שהם אומרים לו, שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים, והתגובה, וירע הדבר בעיני שמואל, ותגובת השם בפי שמואל אחר כך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו למלוך עליהם. פרשת המלוכה שבספר שמואל, בעצם מסיטה את הדיון מדמותו האידאית של מלכות, של מלך, לדמות המעשית. ובאופן מעשי, יש אומנם ויכוח בגמרא בסנהדרין, האם כל האמור פרשת מלך, מלך מותר בו, שלא נאמרה פרשה זו, אלא כנגד תרעומתה, אבל באופן פשוט נראה שכל הדברים שמוזכרים כאן, הם מוזכרים דברים שהם סמכויות של מלך, כי אם מלך רוצה לנהל מדינה, הוא באמת זקוק לכל זה. רק כל זה צריך להיות כלי ולא הדבר עצמו. כלי לגילוי המלכות. נסתכל לרגע בפרק י"ב. שם שמואל נואם את הנאום הגדול שלו של סיכום פעילותו, ושם הוא כותב כך נקרא מפסוק י"א פחות או יותר: וישלח אדוני את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח ותראו כי נחש מלך מעמון בא לכם, ותאמרו לי לא, כי מלך ימלוך עלינו. ואדוני אלוהיכם מלככם. ואתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם, והנה נתן אדוני אליכם מלך. אם תראו את אדוני ועבדתם אותו ושמעתם בקולו ולא תמרו את פי אדוני, והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר אדוני אליכם. ואם לא תשמעו בקול אדוני ומריתם את פי אדוני, והייתה יד אדוני בכם ואבותיכם. גם אתה התייצבו ראות הדבר הגזול על ידי אשר אדוני עושה לכם, הלא קצת חיטים היום, אקרא אל אדוני ויתן קולות ומטר, ודעו ראו קראתכם הבא אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. ובסוף, ויאמר שמואל אל העם, אחרי שהעם חוששים ומפנימים כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך, ויאמר שמואל אל העם אל תיראו, פסוק כף, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי אדוני, ועבדתם את אדוני בכל לבבכם. ולא תסורו כאחרי אתו, אשר לא יאירו ולצלו כתו המה. כי לא יתוש אדוני את עמו בעבור שמו הגדול, כי הועיל אדוני לעשות אתכם לא לעם. אך יראו את אדוני, ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם, כי ראו את אשר הגדיל עמכם. זה אם כן, המשמעות של עם השם, צריך להיות תחת מלכות שמיים, ואם אתם רוצים להמשיך להיות בצורה שכזאת, ובאמת תהיו יראי שמיים, אז גם אתם, ויתם גם אתם גם מלך, אחרי השם אלוקיכם. המלכות היא בעצם כלי, שאם תנוצל לטובה, ואם תופנה לאפיקים נכונים, דהיינו להכרה במלכות השם האמיתית, כי אז יש למלכות הזאת תקווה. המלך קוראת ברית בינו ובין העם, כך אנחנו מוצאים, לא אעריך בזה כרגע, אבל אנחנו מוצאים במקומות רבים שהמלך קוראת ברית בינו ובין העם, גם אצל שאול, גם אצל לחוב נחה גלגל ולחדש שם המלוכה, גם אצל דוד, בשני שלבים, פעם בתחילה על יהודה ואחר כך על ישראל. אם תרצו, הפסוק שהכי מבליט את העניין הזה הוא הפסוק שכתוב בספר מלכים ב' פרק א' פסוק ז', ויכרותו ידע את הברית בין השם ובין המלך ובין העם להיות לעם להשם ובין המלך ובין העם. מדובר שם בעצם על שתי בריתות שנחרטות, ברית אחת שנחרטת בין השם ובין העם, אבל היא נעשית בתיווכו של המלך, כי המלך הוא זה שנציג מלכות שמיים עלי אדמות, והמלך הוא גם נציג העם כלפי שמיה. ולכן כדי להיות לעם להשם, הברית נחרטת בין השם ובין המלך ובין העם, אבל יש גם ברית אחרת שהיא בין המלך ובין העם. אלה הבריתות. ונדמה לי שאפשר לומר שני דברים על מלכות שאול, ועוד שתי מילים על מלכות דוד, בזה נסתפק מבחינת במבט של המסגרת. מבחן ההמתנה של שאול בפרק וירדת, בפרק י' פסוק ח', וירדת לפני הגלגל, מיד אחרי שהוא מושך את שאול, אומר לו שמואל, וירדת לפני הגלגל, והנה אנוכי יורד אליך להעלות עולות לסבוע זבחי שלמים, שבעת ימים תוחל עד בואי אליך, והודעתי לך את אשר תעשה. כך אומר שמואל אל שאול, הוא מבקש ממנו להמתין שבעת ימים. ואכן שאול ממתין שבעה ימים. כך בפרק י"ג פסוק ח', ויוחל שבעת ימים למועד אשר שמואל, ולא בא שמואל הגלגל, ויפץ העם מעליו. ואז שאול מתייאש, יאמר שאול, הגישו אליי העולה והשלמים, ויעל העולה. והיא כחלותו לעלות העולה, והנה שמואל בא. ויצא שאול לקראתו לברכו, ויאמר שמואל, מה עשית? ויאמר שאול, כי ראיתי כי נפץ העם מעלי, ואתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מחמס. ויאמר שמואל לשאול, נשכלת, לא שמרת את מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך, כי אתה הכין אדוני את ממלכתך אל ישראל עד עולם. אילו היית עומד במבחן, מלכותך הייתה מתכוננת לעולם. זה היה המבחן. האם אתה שומע את דבר השם או לא שומע את דבר השם? וגם כאן שאול לא לוקח את האחריות, מטיל אותה לפתחו של העם. כי ראיתי כי נפץ העם מעליי. ואתה ממלכתך לא תקום. שימו לב היטב, לדעתי בשלב הזה עדיין לא נגזרה גזרה של להפסיק את מלכות שאול. ממלכתו לא תיקון עד עולם בשלב הזה. רק הסיפור הבא של פרק ט"ו של מלחמת אגג ועמלק, שם זה כבר יורד הקורת על מלכות שאול. גם שם שימו לב היטב. ויאמר שמואל בפרק ט"ו, ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשחה למלך על עמו על ישראל, ואתה שמע לכל דברי אדוני. שימו לב היטב לדבר המרכזי, מה שחשוב שאתה שאול תשמע את כל דברי השם. והדבר המרכזי הוא כש את המלחמה אתם מכירים, אני מקווה, בפסוק י' ג' ויבוא שמואל שאול ויאמר לו שאול, ברוך אתה לאדוני, הקימותי את דבר אדוני. ויאמר שמואל, ומה כל הצור אשר אנוכי שומע? אתם יודעים ש קראתי את זה כך בגלל שזה באמת לא מצפה, על פי כללי הדקדוק, לא צריך להיות פה אומה בסגול, אומה בסגול מתי מופיע, על פי כללי הדקדוק. אם אני זוכר נכון, לפני חטא ועין קמוצות. ככה זה הכלל, כן? לפני חטא ועין קמוצות. אתם לא יודעים דקדוק? בסדר, אז שם זה צריך להופיע. פה זה צריך להיות אומה כל הצור, כן? שמואל בעצם משמיע לו את מה שהוא שומע, והוא אומר לו את מה שקורה כאן. ומה התשובה? ויאמר שאול, מה לקידיו, מה שלחם על העם, על מיטב הצאן והבקר. ויאמר שמואל אל שאול, הרף ואגיד עליך את אשר דיבר אדוני אליי הלילה, ויאמר ודבר. ואומר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, מה אתה מקטין ראש? אתה אומר, העם זה, חמל העם זה. הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה, וישלחך אדוני במלך על ישראל. וישלחך אדוני בדרך. מלכות זאת דרך, זאת דרך השם. הדרך היא דרך של הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה ללכת בה? אתה לא יכול להיכנע. אתה חייב להוביל. ובגלל זה קרא השם את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. זה מה שאמרו חז"ל בגמרא ביומא. שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. והכוונה כמובן, שאול באחת ועלתה לו מעשה דאגה. כן? דוד בשתיים זה אוריה והסיפור של ההסתה, ויעשה את השם של המפקד בסוף ספר שמואל, ויש מעשה דבת שבע, לא משנה, לא ניכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל ההבדל בין שאול לבין דוד הוא הבדל אחד, יסודי. ששאול נכשל בתפקידו כמלך. דוד נכשל כאדם. כאדם פרטי, נכשל, חתם, כן? אבל לא במשימתו כמלך. לכן שאול באחת ועלתה לו להפסיד את המלוכה, דוד בשתיים ולא עלתה לו להפסיד את המלוכה. וכך כמובן, עיקר תקופת מלכות דוד היא לא בימי שמואל, שדוד עולה לשלטון, למעש למלכות, רק אחרי ששמואל מסתלק, אבל אם שמואל אמר, כפי שאמרנו קודם, הוא זה שבעצם מבטא את מלכות שמיים בעולם, ההתבטלות המוחלטת הזאת, הרי אנחנו מוצאים דברים כאלה גם אצל דוד, בכמה וכמה היבטים שאני לא אעריך בהם כרגע, אני רק רוצה ברשותכם לומר, אם תרצו אני אתן לכם כמה פסוקים שתעיינו בהם אחר כך. אני רוצה עוד משפט אחד לומר בשירת דוד, שהוא משפט חשוב. כרגע אני רק אומר כך, תשבו את מה אמרנו פה, כן, את פרק ג' פסוק י' וכף אצל שמואל, שמקביל למה שנאמר אצל דוד. שמואל ב' פרק ה' פסוק י', ופרק ז' פסוק ת', פרק ופסוק ת' ז' שם, וגם בנוגע לשפיטתו של שמואל, שמואל א' פרק ז' פסוק ו', ופסוקים ת' ו' י' ז' מקבילים לנאמר אצל דוד, שמואל ב' ח' ת' ו', ומנוגדים למה שכתוב אצל אבשלום ת' ו' ג' ה'. אבל אם תרצו אני אתן לכם אחר כך את הפסוקים האלה, אין לנו זמן עכשיו לעשות את זה, ובעזרת השם תלמדו את הפסוקים. אני רוצה רק משפט אחד לומר, לסיים. בעצם, אם תרצו לראות את הצלחתו הגדולה של דוד, אני מבקש להסתכל על שני פסוקים בשירת דוד. יש עוד כמה דברים, אבל נשאיר להזדמנות אחרת, אבל כרגע שני פסוקים בשירת דוד הם לדעתי יסבירו לנו מאוד את הנקודה שדיברתי עליה כרגע. פסוקים למד ג' ולמד א' בשמואל בית כבית. האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכי, משבר רגלי כאיילות ועל במותי יעמידני. דובר פה על שני פסוקים, ואני מזכיר את הפסוק שקראנו הרגע אצל שאול, וישלחך השם בדרך, מלך הולך בדרך, הדרך של מי? של הקדוש ברוך. ואתה צריך ללכת בה. מה קורה אצל דוד? האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכי. אתם שמים לב לקריאה וכתיב? כתוב דרכו וקוראים דרכי. ובפסוק הבא, משווה רגליו כאיילות. כתוב רגליו וקוראים רגליי. כן? של מי הרגליים? של דוד או של השם? של מי הדרך? של דוד או של השם? יש פה טשטוש. ולמה יש פה טשטוש? כי באמת דוד הגיע למיצוי של מה שכתוב בעולם הקבלה, של מלכות לית לה מגרמה ולמיד, מלכות אין לה משל עצמה ולא כלום, של התבטלות מוחלטת. דרכו של דוד היא דרכו של הקדוש ברוך הוא. כן? הוא לגמרי מבטא רצונו מפני רצון השם, וכל מה שהוא עושה, הכל זה הולך בדרך השם. כך קורה לגבי הדרך, כך קורה ברגליים שהולכות על הדרך הזאת. רגליים של דוד, רגלי השם, חד הם. דרך השם, דרכו של דוד, חד הם. זו משמעות המלכות. כך שספר שמואל בעצם בא לתאר בפנינו את המלכות האידיאלית. את החזון הגדול של המלכות. כיצד היא התמשה בפועל? שזה יש ספר מלכים. וכפי שאנחנו יודעים, כנראה זה לא עבד, ובגלל זה גם משהו השתבש, וגם היה חורבן. אם אנחנו מצפים לגילוי מלכות שמיים בעולם, כן, באמצעות מלכות בית דוד, לכן אנחנו כל כך אומרים, מלכות בית דוד, תחזירנה למקומה, כשאנחנו מתפללים כל הזמן למלכות בדוד, אנחנו מתפללים למגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו, לדוד וזרעו עד עולם.